יקרים, שלום. אנשי אמונה בעולם מעשה, תוכנית נוספת. הפעם בנושא הנהגה. אני חושב שאת האורח שלנו היום לא צריך להציג, מרפי איתם. בתלוף במילואים, חבר כנסת לשעבר, שר לשעבר. הכי חשוב כמובן בוגר מכון מאיר. תואר לא פשוט.
ואבא לשמונה ילדים וסבא לשבעה נכדים. אולי זה אפילו יותר
אפילו
חשוב.
אפילו יותר. בוגר מכון מאיר. לדבר איתו בנושא של הנהגה מתוך אמונה. אנשי אמונה בעולם מעשה, הנה אנחנו מתחילים. מר איתם, שלום.
שלום וברכה.
הנהגה אמונית, זה נושא ארוך, גם נושא טעון היום. מדברים עליו בכל מיני מישורים. בואו נתחיל במה שנקרא בייסיק. מה זה להיות מנהיג אמוני?
זאת באמת שאלה גדולה. אני חושב ש... קודם כל זה להיות מודע באופן עמוק לתהליך שבו מדינת ישראל, עם ישראל נמצאים, ובדיוק דיברנו מקודם, אנחנו היום בכ"ט בנובמבר, אנחנו בערב הכרזת עצמאותה של מדינת ישראל, ומי שלא חש וחווה ומברר בכל ממדי הנפש והנשמה שלו את גודל העניין הזה, שעם ישראל חוזר להיות אומה ריבונית בארצה, באמת קשה לו לברר מה זאת מנהיגות אמונית, כי במשך 2000 שנה, הדגם הזה של מנהיגות, כמו עצם הקיום של מדינה יהודית ריבונית, היו ככה תמונים בערפילי ההיסטוריה והמתינו. ולכן אנחנו באמת מחדשים פה חידושים גדולים מאוד. זה לא רק שיהיה אדם דתי, או שיהיה אפילו אדם תלמיד חכם, אלא זה מישהו שצריך להיות משוקע בחוויית ובמשמעות הקמתה של מדינת ישראל. ולכן במידה רבה מאוד כשמדברים על מנהיגות למדינה, אנחנו קודם כל יוצאים מתוך הרוממות העצומה של המהלך הזה, שעם ישראל חוזר ומתלבש בבגדי מדינה, ומצד שני בענווה מאוד גדולה ביחס לחלקנו במהלך הגדול הזה. כי המהלך הזה מצד אחד הוא בוודאי... מהלך שתלוי בפעולה שלנו, בהמון החלטות, בהמון מעשים של כל שדרות החיים, החל מחייל פשוט או איש שקם בבוקר אל מלאכתו או אל לימודו, וקלה בסוף בצומת ההכרעות העליון ביותר, ראש ממשלת ישראל. יצא לי לפגוש את ביבי לפני שבועיים או שלושה, וככה ישבנו ביום שישי ב... לשכת ראש הממשלה, שאני מכיר אותה כבר משלושה ראשי ממשלה. ובאמת חשבתי לעצמי ודיברנו על זה שבסוף, בחדר לא גדול, לא מפואר, בשולחן אפילו קצת שרות וחבות, ממש סודות, יושב אדם, בשר ודם, ועל כתפיו ובהחלטותיו בעצם קובע במידה רבה מאוד את ה... ניווט הגאולתי שלנו במציאות היומיומית. זה צד אחד, אז צריך פה המון אמונה ואומץ והבנה. מצד שני צריך הרבה מאוד ענווה, כי צריך לדעת שבסופו של דבר המהלכים הגדולים, המכריעים, שמדינת ישראל עברה ועוד תעבור, במידה רבה מאוד יש בהם בוודאי... צד של השגחה אלוקית שמתגלה דרך ההיסטוריה המאוד אינטנסיבית של המדינה. ואנחנו רואים את זה פה, הפסקה הידועה באורות, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. זה שאנחנו 2000 שנה לא זכינו ולא מימשנו את הדגם המדינתי של מדינה יהודית, יש בו אונס, גלינו מארצנו כתוצאה מ... תבוסות צבאיות, כוחות עצומים שהגלו אותנו, אבל...
מפני חטאינו,
והרב מברר שיש פה גם רצון פנימי. היה פה, בתוך האונס הזה, היה גרעין יותר פנימי, עשינו את הדבר הזה מתוך איזה צורך. הוא כותב כאן, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זאת אומרת, אפשר להגיד שזרם החיים הלאומיים שלנו נחמן בתוך מעמקי ההיסטוריה והמתין לתקופה שבה הוא יוכל לפקות מחדש בתנאים אחרים מאלו שהיו באותה עת שהייתה לנו כבר ממלכה. זה הזמן שאנו מקווים. אנחנו לדבר הזה מקווים, וברוך השם אנחנו זוכים, אנחנו דור מאוד מיוחד שזוכה לראות את זרם המעמקים הזה חוזר ומפקה בתוך ההיסטוריה הממשית, היומיומית, דרך העיתונים, דרך ישיבות הממשלה, דרך ההפגנות, דרך החלטות האום, דרך החלטות מדינות. הזרם הזה חוזר ועולה מחדש, ואנחנו ברוך השם זכינו. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, יחד עם זה לדעת, הכל יד כל בורא עולמים מנהלת. הדואליות הזאת, המורכבות הזאת של מנהיג, שמצד אחד יש בו הבנה עצומה של גודל היום יום והשעה שעה, ומצד שני ענווה מספקת כדי להבין שהכל, כולל את היבחרותו וכולל את הקדנציה שלו, יד כל בורא עולמים מנהלת.
הייתם פה, הייתי באמת רוצה לפתח את הנקודה הזו. כמה באמת יש היום במציאות שלנו, בסך הכל מדינה דמוקרטית, שנקרא לזה רצון העם הוא זה שקובע, או כמו שיש לנו את פסוק, לב מלכים ביד השם. כמה באמת יש לאדם פרטי, גדול ככל שיהיה, שנמצא בצומת הכרעה מנהיגותית, כמה יש לו באמת גבולות גזרה, מה שנקרא, להשפיע?
אני חושב שקודם כל באמת צריך להכיר בזה שהמנהיגויות שלנו נשלחות על ידי האומה. והאומה לא כאיזה אוסף של פרטים, אלא כישות הכוללת שמהווה היום את המדינה, היא הכתובת, היא המיכל שבתוכו באמת הקודש מופיע במלוא תפארתו. עם ישראל הוא לא עם טיפש, הוא לא עם חלש, וגם כשהוא בוחר את מנהיגיו, יש בדבר הזה סוג של תבונה, סוג של ברכה, סוג של, הייתי אומר, תפילה, שהמנהיגים הללו ראויים לאומה ששולחת אותם. הרבה פעמים קורה דבר הפוך, שהמנהיגים את חולשתם תולים בעם, אבל זה לא נכון. אנחנו רואים שבסופו של דבר, כשיש חולשות בהנהגה, סופם של ההנהגות הללו להיעלם, ולהוליד בתהליכים שהם לפעמים הדרגתיים, הם לפעמים ארוכים, אבל להוליד הנהגות יותר ראויות שמסוגלות לבטא את רוח העם ההולכת ומתרוממת, ההולכת ומתגלה. ואנחנו רואים את זה בהמון תחומים. היו לנו תקופות שאמרנו לעצמנו, התורה נשכחה, עם ישראל עקור שורשים, מנותק ממורשתו. הייתה תקופה שאמרנו, עם ישראל הוא שמאלן, חילוני, קוותה בו אהבת הארץ. אלה הכל היו סוגים של דיבות. אני לא אומר שאין לנו רגעים של חולשה, אבל אני לא אומר שלפעמים החולשות שלנו לא מתבטאות באיזה מין קול גדול שהוא הרבה יותר מסך מקומו בציבוריות שלנו. אבל בסך הכל האומה הזאת, שאתה מסתכל מה היא בנתה, ומה היא הייתה מוכנה ועדיין מוכנה גם להקריב וגם לפעול על מנת שהחזון הזה של שיבתנו לחיים לאומיים מלאים ראויים, אני חושב שזאת אומה גיבורה. לפעמים בפרקי זמן מסוימים אין מנהיגיה ראויים לה. המנגנון הזה של בחירות דמוקרטיות, עד אשר יימצא מנגנון שבו אולי באמת קשה עוד לראות את זה, אבל נאמר, הקודש יהיה כל כך פועל, כל כך תקף, שהוא עצמו יבטא, יהיה לו ביטוי בתהליך בחירת ההנהגה, עד אז התכונה הזאת, שהיא רוח השם אשר לאומה בכללה, זאת הערובה הטובה ביותר לבחירת הנהגות. ובלבד כמובן שלא משתמשים בתהליכים הללו באופן מניפולטיבי. זאת סכנה, צריך להיות ערים לה, אבל כרגע זאת הדרך.
למה כל כך קשה לנו בכל זאת להציף פה מנהיגות אמונית? תמיד מתלונים על זה, שהציבור הדתי-לאומי, הציבור האמוני, אפשר לחשוב לזה ככה, נמצא בכל תחומי העשייה, צבא, היום רואים את זה בצורה מאוד בולטת, רפואה, כלכלה וזה, ובתחום המנהיגותי יש תמיד התלונה שהנה, יש פה וקום, ואנחנו לא נמצא.
תראה, אתה יודע, זה קצת מצחיק, התיאור הזה, כי אני זוכר, אני הרי נולדתי בקיבוץ עין גב, ועד גיל 27 לא דרכה רגלי, לא בבית מדרש, ולא ידעתי לקרוא כתב רש"י, לא פתחתי סידור, ובעצם, כמו שציינת, התחלתי את דרכי לחיבור בין עולם המעשה אל הקודש, פה, במכון מאיר, וספק גדול דרך אגב, אם זה לא היה הרב ביגון, אם באמת זה היה מצליח. הרב ביגון, דווקא בגלל שהוא בגדולתו וענוותנותו ונועם הליכותיו, הוא גם בא מקיבוץ, וכשהגעתי לכאן הוא ממש אפשר לי תהליך שבו מצד אחד אני לא מאבד את עצמי, ומצד שני אני יכול להיפתח לדברים חדשים, אז באמת פה התחלתי את הדרך, אבל לא רחוק מפה, הייתה לי חברותה נפלאה, רב אלי סדן, למדנו פה במרכז ו... זכיתי ללמוד איתו, ואני זוכר שפעם אחת ישבנו באיזה ערב אצלו, והסתכלתי אז על שני בניו הבלונדינים הצעירים, יהודה, רב יהודה סדן.
יום כבר רב יהודה.
רב יהודה וסגן אלוף דידי סדן, ואמרתי לו כמשיח לפיתומי, תשמע, הם מפקדי סיירת גולני לעולם לא יהיו. הם יכולים להיות, ואז הוא אמר לי מדוע, אז הסברתי לו שאין... הם לא יכולים, הרכבת שעליה הם עולים, כשהם לובשים מדים, היא לא מגיעה אפילו לקצונה, אולי לקצונה זוטרה. ולכן, אם לא יניחו את הפסים, אם לא יבנו את המנגנון, את הכלים, אבל מעל הכלים, את התכנים שמאפשרים לאדם להיות גם גיבור חיל, גיבור מלחמה, וגם איש אמונה ותורה, אז זה לא יקרה. ואז זה היה נראה ממש, אני זוכר שאני הייתי מפקד סיירת גולני בתפשין למתחת, אז אפשר היה למצוא חייל אחד בכל הסיירת, וגם הוא התגנב, ובגלל שהוא הוריד את הכיפה במבדקים, אז הוא הצליח איכשהו להיכנס.
נראה לי המצב הפוך, לא?
היום, כן, שאני גמרתי להיות מפקד אוגדת עוצבת הגליל, אז היה יוצא צוות של יחידה מובחרת למבצע, אפילו לא היה צריך אותי להשלים עניין המפקץ עם הצוות. לכן אני אומר, מה שהיום נראה לנו כמובן מאליו, היה לפני לא הרבה זמן בבחינת בל יימצא, איך יוצרים קצין, שבהגדרה זה סוג של מנהיגות, זה בונה מנהיגות, זה בונה גם את המנהיגות האזרחית שלנו אחר כך, איך בונים מפקד כזה שיהיה בו התכונה הכפולה של העדינות והענווה עם הקושי והגבורה שנדרשים, אז היום כשיש לנו את רוי קליין, השם יקום דמו, ואת דרור ויינברג ובני הריין ואחרים, גם צריך לשים לב לשמות. כל שם הוא חצוב מאיזה תכונה שקשורה למנהיגות. רועי ובניה ודרור, יש פה עניינים ככה שהם לא סתמיים, אנחנו יודעים ששמות הם לא מקריים, אבל בכל אופן אמנואל מורנו, יש ככה אפשר לעשות ברור עמוק לגבי מדרש השמות הזה, אבל מעבר לשמות אלה האנשים. והשילוב הזה של הגבורה שמשוקעת בעולמה של תורה, זה באמת יצירת מודל שהיה תמון באותו זרם העמקים מאז דוד המלך. ולכן זה לא מובן מאליו הצבא, וגם לא מובנים מאליהם דגמי ההתיישבות. אני גדלתי בקיבוץ עין גב, ששם דתיים נחשבו לחקלאים ככה, איך אומרים, דלשמטה, ולא דלשמיטה, אלא דלשמטה, ובמקרה הטוב, הקיבוצים הדתיים היו, היו גם...
מוכנים לספור גם...
גם אותה. קיבוץ, גם ידעו לעשות חקלאות, אבל לחשוב שבמידה רבה מאוד הדגם של התיישבות, ושל מסירות נפש על התיישבות. אתמול הייתה אזכרה לעידודי זולדן, וככה אלידה בר שאול נתן הרצאה נפלאה, וברר ככה את רוח התקופה ביחס לעובדה ולשומרה, לעבודה ולשמירה, שהיו שני היסודות של בניין ההתיישבות בראשיתה, אז הוא מתאר ככה דרך השירים של אותה תקופה, איך באמת, מה הייתה הרוח. ובמידה רבה מאוד גם מדוע הרוח הזאת הלכה ודעכה, ואגב, אני לא אומר את זה לא מתוך שום שמחה, ולא מתוך שום ביקורת, ולא מתוך שום אמירה. חבר'ה, פנו את הדרך, הגיע פה הקטר עם הכיפה על הראש, והוא כבר ילמד אתכם מה זה התיישבות ומה זה. עם הרבה ענווה והרבה כבוד, יש לי כבוד עצום למייסדי עין גב, וגם אם חסכו מאיתנו, מנעו מאיתנו את השלמת הפן של הקודש, בתוך המסירות נפש על ארץ ישראל וההתיישבות, עדיין היסודות משוקעים שם, ואני חושב שגם אצלנו צריכה להיות מספיק ענווה לדעת שאנחנו עומדים על גבי הדור הזה, שהיה דור ענקים. דור ענקים, כי באמת הכוחות שלו לפעול בתוך עולם המעשה, כשעולם התורה כביכול מנותק ממנו, זה אתגר עצום, זה חסד גדול שהתגלה על ידי הקדוש ברוך הוא לדור הזה, שאפשר להיות באמת דור הנוחלים. אבל אני אומר את זה כי באמת עכשיו, אחרי שיש לנו דגמים חיים של הנהגה צבאית, ושל הנהגה התיישבותית, ושל הנהגה חינוכית, באמת הגיע אולי הזמן לטפל במה שאמור להיות הדבר שמתכלל את כל המודלים האלה, וזה מודל להנהגת המדינה. אני לפחות חשבתי שהדגם הזה חייב להיות דגם שפורץ את המתחם הדתי הלאומי, ומדבר אל ציבורים רחבים, ויודע לתקשר איתם, ויודע להנחיל להם את הערך המוסף, את העוצמה שבחיבור הזה שבין עולם המעשה והקודש, כי נדמה לי שבכל מקום שאתה נוגע, תחושות החולשה והספק שמחרסמות, הן נובעות מן הדרישה הזאת לתת לדברים משמעות. ואי אפשר לתת לדברים משמעות בלי לחזור ולחבר אותם אל שורשם.
באמת, חוץ מהמודעות האדירה הזו, שנדרשת היום ממנהיג אמוני, לתהליך הגדול שאנחנו עוברים, מה שעברנו ומה שעוד נעבור, מעבר זה תכונות אופי מסוימות.
אני חושב שהדבר הראשון שהייתי מונה זה הענווה. זאת אומרת, אני חושב ש... והדבר הוא לא פשוט. אני הייתי 7 או כמעט 8 שנים מחיי כבר בתוך הפוליטיקה, ואני לא מטיף מוסר לכם, מדבר על עצמי. יש משהו בתוך הפוליטיקה, יש משהו באווירה שעוטפת אותך ושקשורה לתהליך ההיבחרות, שהרבה מאוד פעמים מסכנת את יכולתך להבחין בין עצמך, מה שקורין האגו שלך, לבין השליחות שלך. וזה לא דבר פשוט, ואני אומר את זה לכל מי שילך, ואני מקווה שילכו רבים וטובים, לענייני הנהגת המדינה.
אני חושב שעכשיו רבים נרתעים מזה, רבים וטובים.
לא צריך להירתע מזה, רק צריך לדעת שמדובר במהלך מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מאתגר, ביכולת לשמר את הענווה, ביכולת לשמר את הפרופורציות לגבי עצמך בתוך המהלך הכולל. ואני חושב שזה דבר שהוא בעיקר קשור להכנה, גם לימודית, אבל גם מידתית. אני, היו לי הרבה מאוד רגעים שנפלתי בזה, שנכשלתי בזה, וזה לא מובן מאליו. ואני באתי משנים של הנהגה, של פיקוד על אנשים, להנהיג מדינה ולדעת לשמר את הענווה האמיתית, לא הענווה המאוסה. לדעת באמת שאתה פועל בנגזרת מאוד חשובה, אבל קטנה וזניחה לגבי גודל המהלך, גם על ציר הזמן, וגם לגבי ההישגים והדרישות והפוטנציאל שתמון בו. רק אחרי שיש בך ענווה, אז אתה יכול להתמלא במספיק אומץ, גבורה, נחישות, לגבי אותו התפקיד שיש לך בהקשר של המהלך הגדול הכולל. אבל אם אתה באמת כל היום בוחן איפה אתה גוזר איזה קופון מהמעמד הזה של חבר כנסת או של שר, מהר מאוד... תמצא את עצמך מטלטל בחליפות הסקרים והכותרות של העיתונים. הדבר השלישי, סבלנות. זה אולי, תראה, אני לא מחדש כלום, תסתכל, אנחנו עכשיו בפרשיות של האבות שלנו. ואני חושב ששלושת היסודות האלה, אמונה עמוקה בריבונו של עולם, שמוביל את התהליך. לדעת את זה למעלה מכל ספק. גם אם הסקרים יגידו אחרת, גם אם הכותרות יגידו אחרת, גם אם היועצים, ואני עכשיו יועץ ביטחוני למערכת, בסופו של דבר, האמונה והאמת הפנימית של מנהיג היא תנאי. בלי זה, בלי כל פנימי, הכל חיצוני. ככה אם אפשר לשחק במילים. לאחר מכן הענווה, ואנחנו רואים גם את זה, גם אצל אברהם, גם אצל אנוכי, עפר ואפר, רואים את זה אצל יצחק בוודאי, אצל יעקב, והסבלנות. לדעת לפעול במעגלים ארוכים. קוצר הרוח הוא גם כן סוג של עבודה זרה. הרצון מהר לראות תוצאות, לגזור, לקצור פירות, לומר, הנה, תראו מה עשיתי, מה פעלתי, איך הצלחתי, זה במידה רבה חוזר אל תכונת הרהב, שהיא אם כל חטאת בהנהגה.
אתה חושב שיש בשאלות היום בעם ישראל למנהיגים מהסוג הזה? יש רצון למנהיגים מהסוג הזה?
יש רצון עצום. יש רצון עצום למנהיגים כאלו. ויותר מזה, אני כמעט משוכנע שמנהיגים כאלו יכולים לצמוח רק בתוך בית המדרש, ובתוך בית המדרש המיוחד שאנחנו קוננו, דהיינו בית המדרש של התורה הגואלת, בית המדרש שמניח את כל המסד הלימודי, המצוותי והאמוני על הוודאות שהמדינה הזאת, על כבישיה, שדותיה, טנקיה, גנביה, חברי הכנסת שלה, כל המרקם המסובך והמבלבל הזה לפעמים, הוא אכן ראשית צמיחת גאולתנו. הנקודה הזאת, הוודאות הזאת, היא כמעט תנאי לכניסה להנהגה לאומית של מדינת ישראל, בלי שכנוע, שהוא מעבר לכל ספק. כי המציאות, ואנחנו רואים את זה, המציאות הרבה פעמים מתעתעת בנו. היא מזמינה אותנו להתאכזב, או לערער בתוכנו את האמונה הזאת. הנה עוקרים יישובי, והנה הנה יש גנבי, והנה כך עולה לנו פה, וכך עולה לנו שם, ואני מתכוון בהחלטות שלנו. יש הרבה מאוד רגעים שהתינוק הזה, הוא מלכלך, תרתי משמע. ואם אין בנו אמונה עמוקה, על אודות התכונות שגלומות בתינוק הזה, ושמכוחם, לא מכוח מה שהווה כרגע, אלא מכוח מה שראוי שיהיה, כשהתינוק הזה בעזרת השם יגדל ויעמוד על דעתו ועל תעודתו, אז באמת יש רגעים שאפשר להתאכזב, שאפשר להתפלץ, שאפשר להגיד אולי הכל טעות. יש כאלה, הציבור החרדי, שאומרים לכתחילה, כל העסק הזה הוא לא זה. החילונים אומרים, במידה רבה, טוב, זה נולד, אבל לא לילד הזה פיללנו. ורק אנחנו, שבית המדרש שלנו הוא, זאת תכונתו, זה החידוש שלו, זאת ההכרעה שהכריעו גדולי ישראל בדורות האחרונים, זאת אומרת, רבותינו, הרב ציודה, והרב יצחק אברהם הכהן קוק, ואחרים בשרשרת הזאת, ההכרעה שזה זה. זה, כן, המדינה, מדינת ישראל הזאת, כפי שאנחנו קוראים אותה, כפי שהיא משתקפת דרך העיתונים, כפי שהיא משתקפת דרך הרבה מאוד דברים יפים שלא משתקפים בעיתונים, אבל זאת הכרעה ראשונה. בלי גמירות דעת כזאת, בלי שכנוע פנימי כזה, קשה היום לבוא להיות הנהגה. ברגע שיש גמירות דעת כזאת ושכנוע פנימי, אגב, בכל הרבדים, גם שכלי וגם אמוני וגם רגשי, כשיש דבר כזה, אז ממילא, קודם כל, מתעוררת תכונת סנגוריה מאוד גדולה על כל מה שקורה. היום אנחנו נוגעים לקרוא לזה, הם ממלכתיים, הם מגינים על המדינה בכל... זה לא ככה. הכרת גודל הדבר, התמון ביצור הקטן הזה, המעצבן לפעמים והמלכלך, שנקרא מדינת ישראל של היום, היא מאפשרת לנו ללמד עליו סנגוריה, היא מאפשרת לנו במידה רבה לעבור איתו ולשאת בחיקנו אותו גם ברגעים קשים. ואני חושב שאחד המבחנים הגדולים של הציונות הדתית ומנהיגיה, קודם כל התורנים, הרבנים, זה הנושא הזה של מדינת ישראל. ואני אומר את זה לא בגלל שאנחנו צריכים לענות אמן על כל גחמה, על כל שטות, מה פתאום? מה פתאום? להפך, תפקידנו להוכיח, תפקידנו לגדל את את הנבט הזה להיות באמת עץ ישר. אבל האישור הזה חייב לעשות בהמון אהבה, בהמון חמלה, בהמון אחריות, שעם כל עם כל התוכחות אנחנו בסוף גם מגדלים וגם גדלים יחד עם הדבר הזה עצמו. והתכונה הזאת של לימוד סנגוריה, שהיא צומחת מתוך הכרת ערך הדבר, היא גם תכונה מאוד חשובה למנהיגים. לעמוד ולחרף ולגדף ולקטר, הרב כותב על זה, זאת, יש נחמת דגידופה. אדם עומד ומנחם את עצמו בזה שהוא אומר, ידעתי, המדינה הזאת, הצבא הזה, הממשלה הזאת, הראש ממשלה הזה, ו... ביקורת היא דבר חשוב מאוד, אבל היא צריכה לעשות מתוך שהעיקר הוא אהבה. אהבה והכרת הגודל שתמון בעניין. אם אתה שואל, האם הציבור, ברגע שיש לו סוג כזה של הנהגה, זה מעורר הד בלבבות. אם יש משהו שחתך או מאח את החיבור שבין הפוליטיקאים לציבור, זה ההרגשה הזאת שהפוליטיקאים בסופו של דבר...
דואגים לעצמם.
הם דואגים לעצמם, הם לא מכירים בגודל שלנו כאומה. אני לא מדבר כיחידים, כאומה. יש בהם המון, הרי חלק גדול מהם נבחרים, על ידי זה שהם מייצרים איזו תמונה כל כך שלילית של מה שקדם להם, ואז כל אומרים בסדר, אז עלית פה על איזה...
זאת אומרת, ועם ישראל מחפש הנהגה אחרת.
עם ישראל מחפש הנהגה שהיא קודם כל... הנהגה אמונית, הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה הנהגה דתית. הנהגה אמונית זה כמובן הנהגה שיש בה אמונה במהלך. יש בה אמונה במה שתמון במדינה ובאומה הזאת. ובכוחות שלה, בחיבור שלה, בעוצמה המוסרית שלה. ואני ראיתי את זה בצבא, אתה יודע, לפעמים ההבדל ביחידה בין מפקד אחד לשני, אותה יחידה, אותם חיילים, הוא בדיוק בעניין הזה של כמה אמון המפקד רוכש לחיילים שלו.
נקודה הזו של האמונה, יש עוד הרבה מה להעריך. כל מקרה, פתחנו כמה כיוונים פה לגבי הנהגה אמונית.
אני אגיד לך שבמהלך מלחמת יום הכיפורים, ביום הראשון בעצם המחלקה שלי נסוגה בלעדיי. זאת אומרת, במילים אחרות, אל מול הטנקים בנפח היא במידה רבה נטלה את רגליה ו...
שארת עם חמישה חיילים.
אפילו זה לא. בערב, שפגשתי אותם בגשר בנות יעקב, הם היו מושפלים פעמיים. פעם אחת הם היו מושפלים, כי הם הרגישו שהם ברחו, והשאירו אותי כמעט לבד. ופעם שנייה הם היו מושפלים, כי הם הבינו שבעצם הובסנו בקרב. ואני יכולתי לעמוד ולהגיד להם, פחדנים, עלובים, ככה ברחתם, ככה השארת את המפקד שלכם, ככה הפקרתם את נפח. ואני הסתכלתי, אספתי אותם ליד גשר בנות יעקב, ואמרתי להם, תראו, אתם החיילים הכי טובים שיש. אתם חיילי גולני. והאויב הזה התהפך 10 פעמים באוויר, ולא יוכל לנו. היום היה קרב קצת פחות מוצלח, מחר, אני ואתם נלחמים כמו אריות. ואני זוכר שככה, ביום השני, ביום למחרת, סיפרתי את זה עכשיו בהזכרה של רפול, המחלקה שלי נדדה ככה, באמת מנותקת מכל הגדוד, והגענו לתל שיבן, אני רואה את רפול, לא הכרתי אותו אז, הוא היה תת-אלוף, אני הייתי סגם, יושב על הזחלם, ואני הייתי כבר כל כך מוצבן מכל הבלגן, מכל ההתמוטטות הזאת של כל הסדר וצהל והמדינה ואיפה כולם. עליתי על הזחלם, הוא היה לו ככה תחבושת על היד עם כובע אוסטרלי, עם חור פה, והוא ככה מסתכל עליי. החלפנו כמה מילים, כי שאל אותי מאיפה אני, אמרתי לו, אני בינגר. אז החלפנו כמה מילים על טרקטורים, כי הוא ישב על מין כיסא שלקחו מטרקטור בכלל, בקיצור נמרץ. אז אני כבר הייתי כזה חוצפן, סיפרתי את זה אתמול ביום ראשון באזכרה, אמרתי לו, תגיד לי, מי אחראי על כל הבלגן הזה? אז הוא הסתכל עליי ככה כיחר ואומר לי, אתה אחראי על הבלגן פה. זאת אומרת, הוא החזיר אליי את האחריות, פעם ראשונה שמישהו נתן בי אמון ולא רק צעק לברוח, ואז הוא אמר, תעברו את הכביש ותתחילו להתחפר בתל מדדה. זהו, זה מה שהיה, ומאותו רגע כולם, אני והחיילים שלי, החזירו אלינו את האחריות. מישהו נתן בנו אמון, ויכולנו לפעול ללא מעצור. הנהגה גם צריכה לתת אמון בעצמה, ומתוך זה...
מר איתם, תודה רבה לך.
אפי, אפי.
אפי, תודה רבה לך.
מר איתם.
אנשי אמונה ועולם מעשה, ניפגש בפעם הבאה.
תודה.